שלום, והם בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את ניצן דוד פוקס מהמשחק הגדול, ובפרק זה ניסינו להבין מהי הרתעה ומה ישראל בעצם מחפשת להשיג בכל הסבבים האלה בעזה, איך ניתן להבין מהו ניצחון בעזה, איך ניתן להבין האם צהל הצליח, צהל הרתיע, ולמה לדעתו של ניצן דוד פוקס היא גישה שאומנם שירתה אותנו במשך שנים רבות, להסתמך על קיר הברזל של ז'בוטינסקי, אבל כדאי לזנוח אותה לטובת אסטרטגיה הרבה יותר מתוחכמת שיש לה מטרות מדיניות אמיתיות. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום ניצן.
ערב טוב תמיר, מה נשמע?
בסדר, אז באמת תוך כדי המבצע שומר חומות כתבת ככה איזה שרשור טוויטר ארוך על הרתעה, ובעצם נראה שבאסטרטגיה הביטחונית של ישראל, אז היא באמת מבוססת על הדבר הזה שנקרא הרתעה, או לפחות בשנים האחרונות, הרבה מדברים על זה, על איך יוצרים הרתעה, כי הרי לכבוש אנחנו לא רוצים.
כן.
ודבר ראשון שהייתי שמח ככה להתחיל את השיחה הזאת, זה בעצם לשאול אותך, מה זאת ההרתעה הזאת שאנחנו מדברים עליה, או איפה בכלל היא משמשת אומות אחרות בתוך האסטרטגיה הביטחונית שלהם?
אז הרתעה זה מושג שאנחנו מכירים בעיקר מהכיוון של אסטרטגיה גרעינית. המשמעות של הרתעה ואסטרטגיה גרעינית היא היכולת שלי לאיים על היריב בצורה כזו שהוא לא יפתח במתקפה גרעינית ראשון. המלחמה הקרה, ארצות הברית מחפשת איך להרתיע את הרוסים מלשלוח מפציצים אסטרטגיים מתחת לרדאר, להפציץ את הבסיסים שלה ולמנוע מתקפת פתע. אז זאת ההרתעה במובן שהוא בדרך כלל מוכר של deterrence, של nuclear deterrence. בישראל, לעומת זאת, הרתעה קיבלה משמעות אחרת. אצלנו הרתעה לא נועדה למנוע אלימות, אלא היא נועדה להשיג שני דברים. היא נועדה להוריד את העוצמה של האלימות הבאה, כלומר, אני רוצה לדאוג שבפעם הבאה שאני נלחם עם יריב, הכוח שלו יהיה נמוך יותר, לכן אני עכשיו נגיד מכה אותו, אני מאיים עליו כדי שלא יגיע לאסקלציה גבוהה. והדבר השני זה שאני רוצה כמה שאפשר להגדיל את המרווח הזמן בין סבבי האלימות שלי. אוקיי? המטרה שלי היא לא למנוע, אלא לעכב, להשיג כמה שיותר זמן עד לסיבוב האלימות הבא.
בעצם אז אתה אומר, מצד אחד להעלות את המחיר, שאם כן יהיה להם איכשהו משתלם בחישובים שלהם לתקוף, אז שהמחיר, העלות בעצם של התקיפה תהיה יותר גבוהה, ומצד שני, לרווח את פרקי הזמן של הלחימה, כי בעצם אנחנו רוצים איזשהו סוג של שלום או שקט מול האויבים שלנו. זה מאוד מתחבר לשיחה הקודמת שעשינו על טורקיה, ובה אתה העלית איזשהו נושא שבאמת היה די חדש לי. זאת אומרת, אתה אומר שישראל חושבת כמו מדינה קטנה וטורקיה חושבת כמו מדינה גדולה. כלומר, מדינה קטנה אומרת, בוא נדאג לזה שיהיה שלום, חופש וכמה שפחות יטרידו אותי, ומדינה גדולה חושבת איך אני יכולה להשתלט על האזור ואיך אני יכולה להשפיע כמה שיותר. ונראה לי שלהרבה מאיתנו הישראלים מאוד קשה לצאת מהראש של להיות מדינה קטנה, אנחנו בכלל לא מסוגלים לדמיין איך חושבת מעצמה.
כן, אבל אני לא חושב שזה קשור דווקא לחשיבה של מדינה קטנה מול מדינה גדולה. למדינה קטנה לגיטימי לחלוטין שהיא תחשוב לחפש שלום וסגסוג, וגם מעצמה לא חייבת בהכרח לבוא ולחפש איך להפוך להיות אגמון אזורי באמצעות כוח. טורקיה היא דוגמה רע לאיך מדינה גדולה מתנהגת, היא כמעט קריקטורה של מדינה גדולה, מבחינת השימוש שלה באלימות ביחסים הבין מדיניים. הנקודה החשובה בנוגע לאסטרטגיה הישראלית, היא שהאסטרטגיה הישראלית התפתחה מתוך הנחה שאנחנו לא יכולים להביא לניצחון מוחץ על האויב, אנחנו לא יכולים להביס אותו ולהכניע אותו, בגלל שהוא גדול יותר מאיתנו, כן, התפיסת הביטחון הישראלית, הבסיס שלה הוא בן גוריון, ובן גוריון היה צריך להתמודד מול מצרים, מול סוריה, מול עיראק, מול מדינות מאוד גדולות, היה ברור שאנחנו לא נוכל לפלוש לקהיר ולכבוש אותה, לפחות לא במלחמת העצמאות נגיד, או במבצע סיני. ואז אבל התפיסה הזאת המשיכה ונשארה, שבאה ואומרת אנחנו לא מחפשים ואנחנו לא חותרים לתבוסה של האויב, אנחנו לא חותרים להכניע אותו ולכפות עליו את התנאים שלנו, אלא אנחנו, המטרה שלנו היא לנהל את הסכסוך. עכשיו זה נגזר מתוך חשיבה שהיא ייחודית טיפה לישראל, בגלל שהיא גם ישראל היא מדינה ייחודית, שבא מתוך התפיסה שאנחנו באים ואומרים, המרחב הערבי סביבנו לא יכיר בנו עד שהוא לא יתייאש מלנסות ולחסל אותנו.
בעצם מה שאתה מתאר זו תפיסת קיר הברזל של ז'בוטינסקי, אבל מה בן גוריון עושה ממנה?
בן גוריון לוקח את זה והוא מתרגם את זה לתפיסה ביטחונית שהיא גם הגנתית צבאית באופיה והיא גם פסיבית מאוד, היא פסיבית ופסימית, כלומר התפיסת ביטחון הישראלית באה ואומרת והתפיסת עולם הישראלית של המרחב באה ואומרת, עד שהערבים לא יתייאשו, אין לנו שום דבר לעשות חוץ מלהחזיק נשק ולאיים עליהם עם התותח הגדול יותר או עם הטיל המתוחכם יותר. משהו שזה כמובן יוצר, זה יוצר תסכול.
זו תפיסה מיוחדת לישראל, התפיסה הזאת שאומרת אנחנו רוצים בסך כל הגנה ולא יותר מזה?
זה לא עניין של הגנה. זה עניין שבא ואומר, הדרך היחידה שלי שהמרחב סביבי ישלים איתי היא רק על ידי התשה שלו. אוקיי? וזה ייחודי לישראל, כי אין לנו עוד מדינה בעולם שנכנסת לתוך מרחב שהוא לא טבעי לה, ואז מנהלת בעצם לאורך שנים ניסיון שהמרחב הזה ישלים איתה, על ידי זה שהיא באיזשהו מקום הופכת לבריון השכונתי, כן? אנחנו החזקים ביותר. אנחנו לא מהווים חלק מהמארג התרבותי, דיפלומטי, כלכלי של האזור, למעט השני חריגות של ירדן ומצרים אחרי הסכמה השלום, שגם לא נתנו לו יותר מדי להתערב בתוך האזור. ומה שאנחנו מקבלים זה שהדרך המרכזית שבה אנחנו מתקשרים עם המרחב שלנו על ידי אלימות. אין לך עוד מדינה שנכנסה לתוך, כן, שוויץ לא נחתה באמצע מרכז אירופה מוקפת באוכלוסייה עוינת. שוויץ צמחה בתוך אירופה, ושוויץ מחזיקה בתפיסה הגנתית מול המדינות והמעצמות סביבה. אוקיי? אבל שוויץ לא אומרת לעצמה, אני הולכת לנהל מלחמות עם הצרפתים במשך עשרות שנים, עד שהצרפתים ישלימו איתי. הצרפתים ישלימו עם שוויץ. אם הצרפתים היו רוצים לכבוש את השוויץ, אז השוויצרים באים ואומרים, אנחנו נקיז את דמם של הכובשים כל כך, שלא יהיה להם סיבה. אבל בו בזמן הם מנהלים מסחר, מנהלים קשרי תרבות, כן? חלק מה... שוויצרים הם דוברי צרפתית, כלומר יש תקשורת שהיא לא רק כל הזמן מלחמה והכנה למלחמה.
וישראל באזור פועלת רק באמצעות הכלי הצבאי, זאת אומרת אין עוד דרכים שבהם אנחנו באים ומנסים לעודד את השכנים שלנו לפעול איתנו בשיתוף פעולה, סתם אנחנו רואים עכשיו משהו, איזו חשיפה די מטופשת לגבי ההסכמים עם האמירויות, שבעצם במקום שהאיראנים השתמשו בקצלה, שאותו הם הקימו בשביל להעביר נפט מים סוף לים התיכון, אז האמירתים משתמשים בכלי האיראני הזה שתוכנן יחד איתם להעביר נפט, זה כאילו עוד דרך שוב, בעצם לפעול אבל, יחד
אני,
עם
אני
מדינות
האזור. אני מדבר באופן מסורתי ואני מדבר באופן כללי, ברור שתמיד יש חריגות, כן? אבל, וההסכמי הבראה, מה שהם עושים, זה משהו שעסקתי בו, דיברתי בו, יש לי מאמר בדיומה על זה, הוא שהוא נותן לנו לנרמל את היחסים. אוקיי? החשיבות של הסכמי אברהם, והחשיבות של נרמול היחסים שלנו עם המרחב הערבי שסביבנו, הוא שאנחנו יכולים לנהל יחסים נורמליים של מדינה מול מדינה. כן, כאשר הכריזו על ההסכם עם האמירויות, אז כולם אמרו, כבר שנים יש עסקים עם האמירויות, כן? כבר שנים יש עסקים ישראלים שעובדים עם זה, ויש קשרים חשאיים עם האמירויות, וכדומה. שכל זה נכון, אבל יחסים נורמליים של דיפלומטיה, של תרבות, של חינוך, של אני יכול כאזרח ישראלי לטוס לאמירויות, אזרח מהאמירויות יכול לטוס אליי, כל הדברים האלו, כל מארג היחסים הנורמלי של אנשים לאנשים, בצורה גלויה לא היה קיים. והיתרון של הסכמי אברהם, ולמה אני חושב שהנורמליזציה עם המרחב צריכה להיות יעד אסטרטגי לישראל, הוא כדי שנוכל לנהל יחסים נורמליים. זה לא אומר עכשיו שאנחנו והערבים נסתחבק וכולנו נהיה אחים ויש שלום, אבל נוכל לדבר, נוכל לתקשר, אני אוכל לתקשר לא רק דרך זה שהירדנים יפגישו את ראש המוסד עם נסיך במפרץ כלשהו, או לתקשר דרך זה שאני אוריד פצצות בעיראק, כי אני לא מרוצה מזה שבגדד משמשת כצינור תעבורה, אלא אני אוכל לדבר עם בגדד, אני אוכל להבין מה עוד הצרכים של בגדד, אולי אני יכול לעזור, אולי אני יכול לעזור בחינוך טכנולוגי, אולי אני יכול לעזור בטכנולוגיה מתחדשת, אולי אני יכול לעזור בסוללות, סולארי, השגת הלוואות מארצות הברית, whatever. פתאום האפשרויות שלי הרבה יותר גדולות, ואני יכול סוף סוף לצאת מההסתכלות המאוד צרה הזאת של או שאני מפציץ אותם, או שהם מתכוננים להפציץ אותי.
ומה שקורה מול מצרים ומול ירדן, בעיניך זה גם נורמליזציה. זאת אומרת, נורמליזציה זה שם כללי לגמי שלום כאלה ואחרים עם מדינות האזור.
המטרה בנורמליזציה זה לא רק לבוא ולהגיד וי עשינו שלום, אלא זה באמת שאנחנו יכולים לנהל לא המכלול היחסים. וכן, גם מצרים וירדן נרמלנו את היחסים, וכמו שאנחנו רואים, העם המצרי והעם הירדני לא ממש מתעניינים בלעשות משהו יותר מאשר שלום קר. ואגב, גם שלום קר יש לו את היתרונות שלו, כן? היינו יכולים לחתוך את ההוצאה הצבאית המשמעותית שהחזקנו מול מצרים, כי נתנו, כי השגנו הסכם שלום, ואנחנו יכולים לעבוד מול הירדנים. עכשיו, כמובן שיש קשיים, כמובן שיש כל מיני אלמנטים, כמובן שצריך לנהל את היחסים האלו. כן? וכמו שאמרתי, הנורמליזציה לא תפתור את הבעיות, לא תיתן לנו גן עדן חדש, אבל היא פותחת לנו את האפשרויות, היא נותנת עוד כלי השפעה שישראל יכולה להשתמש בהם מול המדינות, וחלק מהמדינות, כמו איחוד האמירויות, שהיא מסתכלת יותר קדימה, ויש לו יותר דגש של טכנולוגיה וכלכלה ומסחר, אז היחסים כנראה יפרחו יותר. לעומת ירדן או מצרים, שהכלכלות שלהם הן יותר מפגרות, ויש גם איזשהו עניין לגורמים מקומיים, להמשיך וללבות את הזעם והשנאה מול ישראל.
אז בואו באמת נחזור להתחלה. בהתחלה בעצם את הפוסט שלך אתה מתחיל במילים, למה אנחנו מדברים על הרתעה ומקבלים טילים על תל אביב, ואתה טוען שזה בגלל שמערכת הביטחון, יש לה בעיה תפיסתית עם המושגים הרתעה והכרעה. אתה יכול לנסות להגדיר את המושגים האלה, לנסות להגדיר מה בדיוק הטעות של מערכת הביטחון?
שוב, אז אמרנו, המטרה של הרתעה היא להנמיך את העוצמה של האלימות בכל סבב אלימות, והמטרה השנייה שלה היא להגדיל את מרווח הזמן בין כל סבב. אוקיי? בתפיסת ההרתעה שלנו, אם היום חמאס משגרים בלון, אוקיי? משגרים רקטה לסדרות, אבל לא משגרים אותה לתל אביב, אז חמאס מורתע. כן? ורואים את זה בהתייחסויות, ב-2018, כאשר חמאס עשה רק מהומות בגדר, אבל לא ירה טילים לתל אביב, אז הוא היה מורתע. כאשר הוא טיפה צמצם את המפגינים, אז חמאס היה מורתע.
ואתה טוען שזו תפיסה נכונה? זאת אומרת, בתפיסה שלנו כך וכך, אבל
אני טוען שהתפיסה הזאת היא שגויה לחלוטין, כי היא לא נותנת לנו שום דבר להתקדם, אבל את שאלת מה ההגדרה, כן? אני חושב, אני אישית, כן, חושב שהמושג הזה של הרתעה צריך לעוף מהלקסיקון המחשבתי שלנו אסטרטגית. להרתעה אין שום משמעות, בטח לא מול ארגוני טרור כמו חמאס, אבל את שאלת איך עובדת ההרתעה בחשיבה האסטרטגית של ישראל, אז ככה היא עובדת. אם יורים עליי 100 טילים היום, הפצצתי אותם 3 פעמים, ובעוד חודשיים יורים עליי רק 20, ההרתעה עובדת. אולי חמאס, יש לי מה שנקרא שחיקה בהרתעה, או ירידה בהרתעה, אז אני בונה את ההרתעה, אני מחזיר את ההרתעה. איך אני עושה את זה? אני מוריד כך וכך טון פצצות על מבנים, על מגרשים, על מנהרות.
אדריכלות.
ואני עושה עיצוב נוף מחדש, אדריכלות נוף לעזה, וההרתעה עולה. שהיא שוב יורדת, ואני חוזר במעגל קסמים שלא נגמר, לשמור על ההרתעה שלי מול היריב.
אוקיי, אז מה בעצם כן צריך לעשות, או איך כן נכון להשתמש במושג הרתעה, או בכלל אם צריך להשתמש בו? נראה לי מהדברים האחרונים שלך שלא מה שצריך להשתמש במושג הזה. מה המושג החלופי?
אנחנו צריכים לבוא ולהבין משהו שהוא מאוד פשוט, ודיברתי עליו במקום אחר בנוגע למושג הזה של הכרעה וניצחון. המטרה של כוח צבאי, המטרה של מלחמה, היא לקדם יעד מדיני. אוקיי? אחת, מה שהפך כבר להיות קלישאה, הוא הביטוי של קלאוזוביץ', הקביעה של קלאוזוביץ', המלחמה היא המשך המדיניות באמצעים אחרים. אוקיי? למען האמת, אם מתרגמים את זה בדיוק מגרמנית, מה שהוא אמר זה שהמלחמה היא המשך המדיניות או הפוליטיקה באמצעים אחרים, כן? כמו שמדינה ומדינה יכולות לנהל מסע ומתן, כמו שמדינה ומדינה יכולה לנהל תחרות כלכלית, כדי לקדם את היעד המדיני שלה, מדינה ומדינה יכולות לנהל גם מלחמה. המטרה של המלחמה הם שיחות השלום שאחר כך. זו המטרה של המלחמה. אז כאשר אני מחליט להפעיל את צה"ל, אני צריך לעשות ולהפעיל אותו, מפני שיש לי יעד מדיני כלשהו שאני רוצה לקדם, ועכשיו אני רוצה להשתמש בצהל כדי לקדם אותו. עכשיו, מתוך זה נגזרת השאלה, מה צריך להיות היעד של צהל? בהתאם ליעד המדיני. לדוגמה, בוא נזרוק רעיון, המטרה, היעד המדיני שלי, הוא פירוז הרצועה מאמצעים רקטים ארוכי טווח. אוקיי, זה היעד המדיני שלי. אני רוצה שחמאס לא יהיה לו את היכולת לראות עליי, שהוא יפסיק לראות עליי. מה אני יכול להשיג בשביל זה? טוב, אני יכול להציע להם נמל, שיהיה תחת פיקוח שלי, עם איזשהו מלאכותי. אני יכול להציע לו נמל תעופה, אוקיי? מה אני דורש בתמורה? אז אני יכול לדרוש פירוז ופירוק של הנשק שלו. אני יכול לדרוש כניסה של כוח מצרי או כוח אמריקני. אני יכול לדרוש שמעברי הגבול יחזרו לשליטתי בציר פילדלפי. כל מיני דברים כאלו. עכשיו, יבוא ויאמר, חמאס לא יהיה מוכן לדרישות האלו. או מצרים לא תהיה מוכנה להיכנס בשלב הזה, או ארצות הברית לא תתמוך במהלך הזה. אוקיי, סבבה. עכשיו נכנסת הזרוע הצבאית, והזרוע הצבאית, המטרה שלה היא לכפות את הרצון שלי על חמאס. עכשיו, הכפייה האולטימטיבית זה כיבוש הרצועה. אוקיי? זה המטרה האולטימטיבית. איך אני משיג את הפירוז, איך אני משיג את היעד המדיני שלי בצורה המוחלטת של הכרעה, המוחלטת של היריב, אני כובש את הרצועה. אבל לא חייב לכבוש את הרצועה. אני יכול לעקוד בזרוע הצבאית במכה משמעותית, ואז לכפות על חמאס לקבל את התכתיב שלי. אני יכול לבצע מכה מאוד משמעותית, ואז מצרים וארצות הברית ייכנסו. אני יכול להתחיל ולשחק עם זה, אבל תפיסה שוב, וזה מה שחסר בתפיסה, זה שמלחמה משרתת את היעד המדיני. מלחמה, ההפעלה של אלימות נגד מדינה, נועדה לקדם איזשהו יעד מדיני שיש לי. עכשיו, יעד מדיני, בשיח בדרך כלל זה נתפס באופן מאוד של שמאל, כן? הסכמי שלום וזה, לא, יעד מדיני לא חייב להיות הסכם שלום, יכול להיות הפסקת אש, או יכול להיות מיטוט שלטון חמאס, או יכול להיות פירוז של שלטון חמאס, whatever. מה אני רוצה שהגוף הפוליטי שמולי ישנה בהתנהגות שלו, או יבצע כשישרת את היעד שלי? ואני מפעיל את האלימות הפיזית שלי, של המלחמה, של הצבא, כדי להשיג את זה.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים, שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי. 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. וכשאתה מנסה לבוא ולעצב אסטרטגיה, אתה בוחן את האינטרסים של האויב? כלומר, מה האינטרסים של חמאס, מה מנופי כוח עליו, מלבד שוב כוח פיזי צבאי של אלימות?
ברור, שוב. כמו בכל מסע ומתן, אתה רוצה להבין מה הצד השני רוצה, אתה רוצה להבין מה החולשות שלו, מה החוזקות שלו, איך אתה יכול ללחוץ עליו? האם אני יכול ללחוץ עליו עם סנקציות? האם אני יכול ללחוץ עליו על ידי עידוד של חמולות מקומיות? האם אני יכול ללחוץ עליו על ידי, לא יודע, שידורי טיק טוק מהפכנים? Whatever. אני באמת עושה את הרשימת אינטרסים האלו. יש לי את היעד שלי, יש לי את היעד המדיני שלי. אני עושה את הרשימת אינטרסים האלו, ואני בא ואומר, יכול להיות שעכשיו כדי לקדם מסע ומתן, אני צריך להפציץ. אני צריך לקחת את כל הצמרת הצבאית של חמאס, ולמחוק אותה. אני צריך לקחת את כל הכוח אדם הלוחם שלו, ולחתוך אותו ב-50% ולראות מה התגובה שלו אחרי זה. יכול להיות שזאת המטרה שלי. אוקיי? אבל כל השאלות הצבאיות, הטקטיות, של מה לתקוף, איפה לתקוף, האם צריך לכבוש, האם לא צריך לכבוש, מה המספרים, כל הדברים האלו, זה נגזר מתוך היעד המדיני. אם אני לא יודע את היעד המדיני, אני גם לא יודע מה האסטרטגיה הצבאית הנכונה שאני צריך לנקוט בה. כי אין לי מטרה להשיג. אם אין לי מטרה להשיג, אז כל דרך תיקח אותי לשם, אם אני לא יודע לאיפה אני הולך.
נראה שסוג החשיבה הזה מאוד זר לחשיבה הישראלית. עזוב תקשורת, נראה לי שאפילו ככה דרגות הגבוהות של הצבא, אסטרטגיה, מטה לביטחון לאומי וכל מיני ארגונים כאלה, כאילו לא מדברים את השיח הזה שאתה בכלל מדבר עליו, מדברים על מין בוא נמנע איזשהו אסון, או בוא נמנע את האלימות מהצד של ארגוני הטרור לצד שלנו, ובזה הצלחנו, אם אנחנו מצליחים מבחינה סטטיסטית למנוע אלימות. למה זה לא קיים, או בכלל מי הגוף שאמון על על החשיבה הזאת של מטרות ואסטרטגיה בישראל?
שוב, אז כמו שאמרנו, בתפיסה האסטרטגית של ישראל, בסוף אנחנו, בתפיסה האסטרטגית הנוכחית, המטרה היא הרתעה, הכרעה נועדה לשרת את ההרתעה, כן? אם הרתעתי את האויב, הרי שהכרעה עשתה את מטרתה, ושוב, הגישה הבסיסית שלי היא, האויב צריך להשלים איתי, אוקיי? ואז פשוט המערכת הביטחונית, וזה אני חושב משהו שהוא מאוד נוח לדרג הפוליטי בישראל, זה המערכת הביטחונית עובדת בתור מערכת סגורה. היא לא צריכה שום אינפוט מהדרג המדיני, היא לא צריכה שהדרג המדיני יגיד לה, הנה היעדים וזה מה שצריכה, לא. המערכת הצבאית, הביטחונית, פועלת בשביל הרתעה, היא גוזרת את הטקטיקה והאסטרטגיה שלה בשביל להרתיע, וכך היא עובדת במעגל הסגור הזה. ואז הדרג המדיני, כן, לא צריך להתעסק עם כל מיני שאלות של, האם צריך לתת מסוף בנמל אשדוד לחמאס, האם אנחנו תומכים בשדה תעופה לחמאס, האם צריך להגדיל את יבוא ויצוא הסחורות, כל מיני סוגיות פוליטיות לא נעימות, לא צריך להתעסק בהן. כי צהל שואף להרתעה, ומתוך זה גוזר את המשמעויות שלו, והוא פועל כמו אוטומט. טק, 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 טק. הוא לא צריך את האינפוט, זה מאוד נוח. בנוסף גם יכול להיות שיש משהו שהוא יותר תפיסתי תרבותי, שהרבה פעמים כשאנחנו חושבים על מלחמה, אז אנחנו תמיד חושבים על מלחמות אין ברירה, כן? זה האתוס שלנו של מלחמה כמלחמת אין ברירה, אנחנו ידינו מושטות לשלום, ואנחנו נלחם רק אם יבואו להילחם איתנו, ואנחנו גם הרבה פעמים חושבים על מלחמה כמשהו שהוא טוטלי. מלחמה שהיא רק מלחמת הגנה מפני שמד. שזה משהו שאנחנו גם אולי טיפה מושפעים ממנו בגלל החוויה שלנו של מלחמת העולם השנייה, שהייתה מלחמה טוטלית של השמדה. אבל עבור רוב העמים, במשך רוב ההיסטוריה שלהם, מלחמה הייתה כדי לקדם אינטרסים מדיניים, שבשביל היעד המדיני, בשביל האינטרס הלאומי, לפעמים היית צריך לנהל מלחמה, ואחרי שטבחת באויב בשדה הקרב, היית יושב איתו בוועדת השלום, ומתחיל לסרטט את המפות בהתאם לצרכים שלך, ובהתאם לתוצאות שלך בשדה הקרב. ולכן החוויה שלנו, תרבותית, כמדינה, היא גם שונה מאשר חוויה של רוב האומות, לאורך ההיסטוריה, בכל מה שקשור לקשר בין מלחמה ופוליטיקה.
מי הגוף שאמון על האסטרטגיה הזאת, על עיצוב המטרות הגדולות האלה?
יש את המטה לביטחון לאומי, שהוא אמור לעשות את העבודה המתכללת.
אמורים לדאוג על זה? אם אנחנו שומעים באופן מסורתי, פוליטיקאים בצרפת, באנגליה, בגרמניה, במדינות רציניות, שיש להם חשיבה אסטרטגית, מדברים על אסטרטגיה מול הציבור במערכות הבחירות, לפניהם, אחריהם, תוך כדי לחימה, או שגם שם זה מין שיח כזה של הרתעה ומשהו מאוד פשוט כזה?
שוב, אנחנו צריכים לבוא ולהסתכל באיזה שלב אנחנו מדברים במערכת הפוליטית, וגם צריך להבדיל בין מה שמנהיג אומר לעם, שלמה אנחנו נלחמים, לבין תכלס האינטרסים. אבל בוא ניקח לדוגמה את ארצות הברית. ארצות הברית מבחינתה, אם סין תנסה לפלוש לטיואן, ארצות הברית תפתח במלחמת עולם שלישית נגד סין. עכשיו, זה קונספט שהוא זר לחלוטין לישראל. למה שתסכן עשרות אלפי בני אדם, בשביל אי שנמצא אלפי קילומטרים ממך? כי אתה רוצה להבטיח שטיואן לא טיפול, בגלל שיש החשיבות אינטרסים כזאת וכזאת לביטחון הלאומי האמריקני. וגם סין שולחת כוחות, שלחה רק שלשום או אתמול 28 מטוסים לתוך המרחב האווירי של טיואן, היא כל הזמן לוחצת צבאית את טיואן, למה היא עושה את זה? מבין שגם יש לה איזשהו אינטרס אידיאולוגי בהשתלטות על טיואן, וגם יש לה אינטרס אסטרטגי בהשתלטות על טיואן, והיא בונה את הכוח הצבאי שלה, בשביל בסופו של דבר שהאיום במלחמה יהיה כזה שהוא יכריח את טיואן וארצות הברית לענות לאינטרס הסיני. אז ועל סין חושבת על מלחמה כמשהו שמקדם את האינטרס שלה, היא לא רוצה להילחם, אבל היא בהחלט רוצה לכפות על היריב שלה, באמצעות הכוח שיקדם את האינטרס שלי, שיעשה איזושהי הכרה איזשהו צעד, וכמו ארצות הברית, חושבת על איך היא מפעילה את זה, כדי שהיא לא תקבל את האינטרס. עכשיו פה כבר באמת במשחקים המאוד גדולים האלו, יש איזשהו מושג של הרתעה, אבל ההרתעה פה, כאשר המתכנן האמריקני חושב על איך להרתיע את סין, החשיבה שלו היא לא איך אני מפיל בניין שידור בבייג'ין, אלא איך אני משמיד ב-48 שעות הראשונות את כל הצי הסיני. ברגע שהשמדתי, הכרעתי צבאית את היריב שלי, אז ניצחתי. אוקיי? אני משיג הרתעה, סין, ארצות הברית, או מקומות אחרים, על ידי איום בניצחון, בתבוסה טוטלית של היריב. ככה עובד המתכנן הצבאי במקומות האלו.
גם פה אתה חוזר לקלאוזוביץ', שבעצם קלאוזוביץ' אומר שיש שתי דרכים לנצח, שלילת האמצעים או שלילת הרצון. ישראל מדברת רק על שלילת הרצון, כל הזמן באיזה סוג של מלחמה פוסט-מודרנית, שאומרת, בוא נגרום ליריב לא לרצות להילחם. ואילו מעצמות, נגיד ארצות הברית וסין, מדברות על שלילת האמצעים, ממש לגרום ליריב השני שלא יהיה לו דרך לבוא ולכפות את רצונו עליי.
שוב, היה לנו תקופה מסוימת אצל האמריקאים, שהיה לנו את התפיסה של שוק אנד אור, ששימוש בנשק מדויק ותקיפה אווירית מסיבית, יוצר איזשהו גם אפקט פסיכולוגי.
מלחמת המפרץ.
מלחמת המפרץ, וגם על ידי מקל מרכזי הפיקוד שלו, אני משפיע על היכולת שלו לפעול. בהחלט יש עיסוק בשאלה הפסיכולוגית של איך אני משפיע על היריב, אבל בישראל, בגלל שההכרעה נתפסת כדרך להרתעה, אז כל העיסוק הוא גם עיסוק פסיכולוגי. כלומר, אני מפיל את הבניין שחמאס נתפס כסמל שלטון, כדי בעצם להפחיד אותו. או אני מנסה להיות כל מיני תרגילים, כדי בעצם לתת איזושהי מכה פסיכולוגית, להשיג את תמונת הניצחון. כשהדרך הפשוטה יותר, המדידה יותר להשיג את תמונת הניצחון שלי, פשוט לחשוב איך אני משמיד את היכולת של היריב. כן, איך אני עושה את ההשמדה של יכולת היריב לפעול. כי זה הרבה יותר מדיד, ואני לא צריך גם להיכנס למוח של היריב, האם אחרי שאני אפיל לו את הבניין הזה והזה, בשעה הזאת והזאת, האם זה ישפיע עליו ככה וככה.
האם בכלל אנחנו רואים את הדרג המדיני אי פעם דורש מהדרג הצבאי עמידה ביעדים צבאיים המשרתים מטרה מדינית?
היה איזשהו סיפור במלחמת לבנון, אם אני זוכר נכון, שבשלבים האחרונים רצו לעשות איזושהי השתלטות על שטח כדי שזה ישתמש כקלף מיקוח אחרי זה במסע ומתן. אז יש דוגמה כזו.
הראשונה או השנייה?
מלחמת לבנון השנייה. אם אני זוכר נכון. שוב, כמו שאמרתי, לדרג המדיני, לפחות בשנים האחרונות, היה מאוד קל לבוא ולדרוש, סליחה, לבוא ולא לדרוש, מהדרג הצבאי איזשהו יעד מדיני שהוא צריך לעבוד אליו, ולתת לדרג הצבאי לעבוד בוואקום. כלומר, וזה לא רק היעדר יעד מדיני, כן, צהל אין לו איזשהו מסמך שמגדיר את איום הייחוס שלו, אז צהל מגדיר את איום הייחוס שלו לעצמו, כן, הצבא חושב בעצמו איך הוא הולך להתמודד במלחמה הבאה. אין לך איזושהי חשיבה מה היעד המדיני שאתה רוצה להשיג במקרה ותפרוט מלחמה, כן, אני אקח כדוגמה, הרבה פעמים מדברים על מלחמת הצפון הראשונה, שתפרוץ חס וחלילה בינינו ובין לבנון ובין סוריה, ואני מניח ששוב, האנשים, אם זה אולי נשמע, אין לי ספק ביכולת הטקטית והאסטרטגית הצבאית של המפקדים של צהן, אין לי ספק שהם יודעים מה הם עושים ואת העבודה שלהם, ואין לי ספק שבתוכניות שלהם הם עובדים בצורה מאוד הגיונית. כלומר, כנראה שבשעות הראשונות של מלחמת הצפון הראשונה, בירות, סידון, דמשק יהפכו להיות משהו שדומה למגרשי חנייה. אוקיי? זה כנראה השלב הראשון, ויחד עם איזשהו מהלך קרקעי מוגבל. סיימנו את זה. אוקיי, עשינו את זה, מה היה עד אחר כך? כלומר, אחרי שיפילו, אני מניח, עשרות מאות טונות של חימוש חכם על לבנון, על סוריה, נקה באיראני, נקה בחיזבאללה, מה המטרה שלנו אחר כך? מיטוט חיזבאללה, סיפוח של דרום לבנון, עזרה ללבנון להשתקם אחרי זה? כלומר, כשהחשיבה היא, אנחנו הולכים להחזיר אותה על ידי זה שאנחנו נמחק את לבנון, אז סבבה, מחקנו את לבנון, נגמרה המלחמה, ברור לנו שחיזבאללה ימשיך וישרוד, כי אף אחד לא הולך לפלוש עד בירות, חיזבאללה נסרה ליוצא, עם התמונת וי שלו, או מי שיהיה היורש שלו, ומה אנחנו עושים עכשיו? כלומר, החרבנו את לבנון, אז חיזבאללה יישאר כנראה השחקן החזק היחיד, ומה אנחנו עושים עכשיו? מתחילים לספור שוב את השנים עד למלחמת הצפון השנייה? כלומר, אין שום עיסוק ביד מדיני, יש במקסימום עיסוק בדרכים הטקטיות, איך צהל יפציץ, יאתר מטרות, שירו ניידות, איך יראה המהלך הקרקעי המוגבל, שאלות נהדרות, אבל מה בסוף הפואנטה של כל התהליך הזה? לקנות עוד כמה שנים של שקט?
יש משהו די מדהיג בשני דברים שאתה אומר. זאת אומרת, דבר ראשון, אתה אומר, ישראל לא מדבר בכלל על מלחמת יש ברירה, כאילו מלחמה כלשהי שבה אנחנו פותחים, או שבה אנחנו, אם יש איזושהי התחממות, אנחנו מגיבים אליה, אפשר לקרוא לה מלחמת אין ברירה, אבל ויש לנו איזשהם יעדים ברורים. גם במלחמת ששת הימים, למה נכבש הגולן? כי הגיעו כל מיני קבוצות מסוימות מעמק החולה של קיבוצניקים לממשלה, ואמרו לה, זה הזמן להפסיק את כל ההפצצות של הסורים, וזאת ההזדמנות. כאילו אתה מצפה שתהיה תוכנית מגירה עם אסטרטגיה ברורה, מה עושים מול סוריה ביום פקודה, ואז אם יש איזושהי הזדמנות, מנצלים את ההזדמנות ועושים את זה. כאילו נראה שמדינת ישראל מתקדמת ממלחמה למלחמה, או לא ממש מתקדמת, בצורה כזאת די פרטאצ'ית ודי מאולתרת על ידי לחצים כאלה ואחרים. זאת אומרת, זה לא רק נתניהו שלחיץ היה בתור ראש ממשלה מקבוצות כאלה וקבוצות אחרות, אלא גם אשכול היה לחיץ מקבוצות כאלה וקבוצות אחרות שעיצבו את המדיניות של ישראל לעשרות שנים קדימה.
יש לנו את הבעיה ששוב, אנחנו חוזרים עליה בנושא הזה של קיר הברזל, אמרנו, אנחנו נמתין עד שהערבים יתייאשו מאיתנו, ואז הם ישלימו איתנו. ואז גילינו שהערבים התייאשו מאיתנו עם צבא סדיר, והפכו להיות, העבירו את המלחמה נגדנו לארגוני טרור. ועכשיו אנחנו ממתינים שהערבים התייאשו מאיתנו עם ארגוני טרור, ובתקווה, לא יודע, ולא יעברו למרי אזרחי, או השד יודע מה יהיה השלב הבא. כלומר, המצב היסודי שלנו מול המרחב שלנו, ולבוא ולהמתין עד שהם יקבלו אותנו, עד שהם יבואו והחליטו, תקשיבו, ניצחתם, הגיע הזמן, נמאס לנו, בואו לוחצים ידיים, חיים בשלום, אהלן וסהלן. וקודם כל, אנחנו רואים שזה לא ממש קורה, כלומר, המרחב לא יותר מדי משלים איתנו. דבר שני, זה תוקע אותנו במקום מאוד פסיבי, מול מהלכים שקורים, כן? עוברות השנים ואיכשהו האיומים משתנים אבל לא נעלמים, והדבר השלישי זה גם יוצר תסכול. כלומר, אני יכול לחלוטין להבין מישהו אני מגדיר את עצמי כשמרן איש מחנה הימין, אבל אני יכול לחלוטין להבין מישהו אדם של תנועת השלום שדורש שלום עכשיו, כלומר שבא ואומר, כאילו אם את האופציות שאתה נותן לי זה רק להמשיך ולהילחם דורות על דורות עד שהערבים יישברו. זה נורא, כאילו, אני רוצה משהו אחר. ואחד, אולי, אחד היתרונות שהמחנה הימין נהנה ממנו בזירה הפוליטית, זה שכאשר ניסינו בשנות ה-90 את המהלך האחר, אז זה התפוצץ לנו בפנים. כן, התפוצץ לנו, ועד היום, כאשר אנשים מדברים איתם על תהליך מדיני ושינויים כאלו ואחרים ויעדים מדיניים, אז מה שעולה בראש זה האוטובוסים המתפוצצים בתל אביב ובירושלים, שזה אגב, זו אסואציה לגיטימית, זה פחד לגיטימי גם מהצד השני, אבל זה שוב, זה יוצר תסכול, כלומר, זה יוצר תסכול, זה איך, צד אחד מתוסכל מזה שאנחנו כל הזמן נלחמים בין איזושהי התקדמות, וצד שני לא מוכן שעוד פעם הוא יעלה לקו האוטובוס והתפלל שהוא יורד בתחנה שלו. וזה אני חושב, וזאת הבעיה, עוד אחת מהבעיות הגדולות בתפיסה פסיבית, שלנו ואת יחסנו עם המרחב.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום. בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם.
תודה.
יש עוד איזה הוגה גדול חוץ מז'בוטינסקי שכתב לו אי שם בשנות ה-20 תפיסה ביטחונית לישראל, משהו הוליסטי ברור שאפשר ללמוד, אולי ליישם, אולי להגיד שזה דבר דווקא שהוא לא טוב, אבל כאילו אני שואל את עצמי, אולי זה אולי מתח הבורות שלי, אבל האם מאז ז'בוטינסקי קם לנו איזשהו אסטרטג, מישהו שחושב בצורה אסטרטגית, או שאנחנו נידענו לחשיבה מיקרו-טקטית מאז ועד היום?
אני לא חושב שנדון מול מחשבה מיקרו-טקטית, ברמה הטקטית צבאית, כן, צהל גם ידע לעשות מהלכים מאוד יפים, אם אני זוכר נכון, יצחק שדה ופלוגות הפלמ"ח, הרעיון הזה שאתה יוצא למערבים באופן אקטיבי, שאתה שולח צוותים קדימה, מהלכים של שרון במלחמת יום הכיפורים, וינגייט, כלומר, כן יש חשיבה אקטיבית, אבל היא עדיין נמצאת במקום הצבאי, ושוב, אני חושב, בגלל שהיחס שלנו והעיסוק שלנו במלחמה כרוע נורא, כסטייה מוחלטת בטבע האנושי ובהתנהגות של מדינה, לא נותנים לנו לבוא ולנהל שיח שהוא מקובל בכל מדינה אחרת, של לשם מה אני מוכן להוריד פצצות היריב שלי. והתשובה היא במאוד מקומות, היא לא רק אם היריב שלי מסיים להשמיד אותי פיזית טוטלית מוחלט, אלא גם אם אני רוצה את החבל הידת שלו, אם אני רוצה תנאי סחר יותר טובים. עכשיו, אני חליל לא תומך בזה שנתחיל להפיל לפצצות על כל מדינה שהמכס שלה לתפוזים ישראלים הוא גבוה, אבל אנחנו צריכים להבין שכאשר אני כבר מפעיל כוח צבאי, שיהיה לו יד, שתהיה פואנטה לפעילות שלנו, שיהיה איזשהו יד שהוא מתכלל את כל הפעולות של המדינה, כולל את הפעילות הצבאית, שהפעילות הצבאית לא תופס כאיזשהו משהו חריג, נפרד, מהפעילות הכלכלית, החברתית, התרבותית, הדיפלומטית של המדינה.
בוא נעבור מכאן רגע לניסיון לחשיבה אזורית. זאת אומרת, מה ישראל בעצם עושה בסוריה, ואיך אנחנו מתכננים למנוע מאיראן להשתלט פה על המרחב שלנו? מה מפת האינטרסים, אם אפשר לקרוא לזה ככה?
כרגע בתפיסה הנוכחית, המטרה היא לעכב את ההתבססות האיראנית בסוריה, כשבשביל זה אתה מפציץ מחסני נשק, אתה מפציץ כל מיני שיירות, אתה מפציץ מחסנים, מתקנים, דברים כאלו. המטרה שלך היא לעכב את האיראנים. תפיסה שהיא יותר הוליסטית והיא גם יותר אקטיבית, היא תפיסה שבאה ואומרת איך אני יכול לעזור למרחב שסביבי לצמצם את ההשפעה האיראנית. לדוגמה, האם אני יכול לעזור לעיראק, איך אני יכול לעזור לעיראק לפעול נגד מליציות שיעיות בשטחה? איך אני יכול לעזור לשבטים הסונים שדרכם עוברים חלק מהמשלחות האלו מול האיראנים? איך אני יכול לעזור ללבנונים להתמודד מול הפוליטיקה הדתית של חיזבאללה? איך אני יכול לעזור להם להתקדם כלכלית? איך אני יכול לנהל אינטראקציה עם המרחב שלי שהמטרה שלו האינטראקציה הזאת היא לייצב אותו, לעזור לו לסגשג ולעזור לו לצמצם את ההשפעה האיראנית שיש בו. שזה כרגע נשמע כאילו, מה, נעבוד עם בגדד? עיראק פויה, כן? עיראק היא האויב. כל עוד עיראק היא חלשה, איראן תמשיך להיפשט במרחב. כאילו, זה המתנה הגדולה שבוש הבן נתן לנו כאשר הוא הפיל את סדאם. סדאם נפל, עיראק התמוטטה כמדינה, מאז אנחנו נהנים מאיראן בכל מקום שאפשר. לא נחזק את עיראק, לא נעזור לעיראק להשתקם כאיזושהי סמי-מדינה, אוקיי? אני לא בכך אומר חזרה למדינה ריכוזית, אולי פדרציה, קונפדרציה, whatever שיכול להיות עם שלטון סדיר באזור שבו עוברות השיירות כדי שיוכל למנוע אותם. כל הזמן נטפל בזה, אנחנו נמשיך לקצוץ את הנוכחות האיראנית בסוריה ובלבנון ובתימן, וכנראה שמסתכלים גם על חצי האי סיני, וכל המקומות האלו, כי אנחנו לא מטפלים בבעיית השורש.
בכלל עם זה שיש איזושהי בעיה שתבאת עליה קודם בשיח של הפוליטיקאים מול הציבור, מול השיח האסטרטגי האמיתי נקרא לזה. זאת אומרת, בשיח של הפוליטיקאים מול הציבור מדברים ערכים, מדברים פחות באינטרס לאומי, אלא יותר במה שמחבר את הציבור לבוא ובסוף להקריב את בניו בשדה הקרב, או לשלם מחירים כאלה ואחרים. אבל בשיח האסטרטגי האמיתי זה דורש באמת מפת אינטרסים, משהו שהרבה פעמים מאוד מנוגד לערכים. נגיד ארצות הברית תגיד אנחנו לא עושים מסע ומתן עם טרור, אבל היא כן עושה מסע ומתן עם טרור פשוט באופן מתחת לשולחן כדי לא להכיר בהם, כי זה באינטרסים האמריקאים לעשות מסע ומתן עם טרוריסטים כאלה ואחרים, או בכלל מה זה טרוריסט וכל הקשקושים האלה. זאת אומרת יש לנו הבדל בין השיח הערכי לבין השיח האינטרסנטי אסטרטגי.
כן, תראה, ברור שבסופו של יום צריכה להיות איזושהי הצדקה מוסרית רעיונית כאשר המדינה שולחת את בניה להרוג ולהרג. אוקיי? וגם הערכים האלה לא חייבים להיות איזה שהם ערכים מומצאים או צינים. אוקיי? ארצות הברית באמת שלחה את מיטב בניה לקוריאה ולווייטנאם, כי היא דאגה מהקומוניזם העולמי, כי היא דאגה לדמוקרטיה, וכי היא דאגה שאם ישתלטו לחצי האי הקוריאני, יפן תאוים, והנוכחות שלה במזרח אסיה גם תאוים. כלומר, צריך לבוא ולראות איך אתה לוקח את מפת האינטרסים, ואיך אתה משלב אותה ביחד עם הערכים, וערכים גם יכולים להשפיע על אינטרסים, כן? אני מדבר על לעזור למרחב שלנו, לייצב אותו, לעזור לסגשג, זה גם מגיע מבאמת ערך, כן? ערך יהודי קלאסי של תיקון עולם ומלכות שדי, של דאגה לאדם שלידך, כן? של דאגה לילד שמת מרעב ומצמה בתימן, כי יש שם כבר מלחמת אזרחים חצי עשור, לדאוג לצעיר שאין לו עתיד בלבנון. עכשיו אני לא בא ואני אומר, בואו ננשק אותם, נחבק אותם, הם אחינו בדם, לא, אבל ברור לי, גם מבחינה ערכית מוסרית, וגם מבחינה רציונלית צינית, שכל עוד המדינות האלו ימשיכו להיות חורים חסרי תקווה, איראן תמשיך יוכל להמשיך ולפעול שם. כן, איראן היא סוכן של כאוס, איראן הזירה האידיאלית בשבילה להקים כוחות מיליציה, היא מדינה חלשה, עם אוכלוסייה שיעית שנמצאת במצוקה. וזה ראינו את זה בתימן, עיראק, לבנון.
אפילו אם אין שם רוב שיעי, אפילו סתם מיעוט שיעי, כמו בדרום לבנון.
בסוריה היא פשוט היווה את היצעה שיעים לשם, מפקיסטן, מאפגניסטן, כמובן מלבנון עם הכוחות של חיזבאללה, עם שימוש גם באלאווים, שזה לא בדיוק שיעים, כי הם מגדירים אותם כופרים, אבל קרוב מספיק. אז כלומר הם מנצלים את האנרכיה הזאת, אז אני צריך לבוא ולצמצם אותה, וגם יש פה ערך, יש פה באמת ערך לבוא ולחפש איך אני יכול לעזור. כן, יש איזושהי תפיסה בישראל, איזושהי קונספציה שהיא עוד קונספציה שתוקעת אותנו, שזה של וילה בג'ונגל, כאילו אנחנו הווילה מסודרת עם הבריכה, עם הגדר המאוד נחמדה, ומסביבנו זה הכל חיות טורפות, זאבים, קופים, אנרכיה מוחלטת. עכשיו, א', כל המערכת הבינלאומית היא סוג של אנרכיה, כן, בתפיסה ריאליסטית. אין איזשהו חוק עליון למדינות. אז הג'ונגל נמצא בכל מקום. דבר שני, כשאתה תופס את עצמך בתור וילה מול ג'ונגל, בסוף הג'ונגל ינצח. כלומר, בסוף האנרכיה תיכנס, ואתה תשקיע עוד ועוד משאבים בלנסות ולשמור את הסדר, לנסות ולשמור את הג'ונגל מחוץ, אבל באיזשהו שלב המשאבים כבר לא יהיו לך, באיזשהו שלב הג'ונגל יגבר, ואז יערס לך הווילה. דרך אחרת אבל, היא לחשוב עלינו בתור מישהו, בתור בית מתפקד, בתוך שכונה לא טובה. אנחנו לא יכולים לצאת מהשכונה, לצערנו, אבל אנחנו יכולים לעזור ולהשפיע, איך לשפר את השכונה, איך לעשות ולעזור לאנשים בה, לבוא ולהתקדם. זה לא תהליך של שנה, זה לא תהליך של שנתיים, אבל שווה להתחיל לפחות ולהכיר בצורך שלנו בו, ולהתחיל לטעות איך אנחנו יכולים לעזור בו.
מה זה, זה מין התנסות אירופאית על המרחב האוריינטלי? היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
לא, זה לא התעשות אירופאית, זה לבוא ולהסתכל על לבנון ולהגיד, לבנון הפכה להיות שלטון גנבים, שבה יש אינפלציה דוערת, שבה יש פוליטיקה דתית שקראה לחלוטין את המרקם החברתי שם, וחיזבאללה בנוי נהדר להתפקד בתוך המערכת הזאת, כן? אנשים אומרים, לבנון מתמוטטת, זה מחליש את חיזבאללה. חיזבאללה קם במלחמת אזרחים. חיזבאללה בנוי לשרת את השיעים, וככל שהמדינה הלבנון נחלשת, ככה הערך של חיזבאללה עולה. עכשיו, יכול להיות שהפתרון הוא לא לחזק את המדינה הלבנונית. יכול להיות שהפתרון הוא לחזק את הרמה המקומית, עיירות, ערים, כפרים, whatever, לתת סיוע חינוכי, לתת סיוע טכנולוגי, לנסות ולעבוד עם הקהילה הבינלאומית, על איך אנחנו מקדמים את זה. יכול להיות גם שהם יבואו ויגידו לנו, חבר'ה, לא רוצים להתעסק איתכם, אנחנו מעדיפים לחיות בחושך, מעדיפים לחיות בעוני, מעדיפים לחיות ברעב שלנו, ככה, כי אתם ציונים. טוב, כאילו, גם זו האופציה, ואז באמת האופציה היחידה שלך זה לכפות עליהם כוח. אבל בואו לפחות ננסה, נבין, נראה את האפשרויות, קרוב לוודאי שבכל לבנון, יש אולי לבנון אחד, אולי שניים, שכן מוכנים להתחיל לעבוד. ומשם אתה מתחיל.
יש כאן עוד שאלה מהקהל, מאמיר, שבעצם שואל, האם בעצם אריק שרון ואפילו בן גוריון, אמנם זה היה רק להלכה ולא למעשה, שרצו להקים מדינה נוצרית ידידותית בלבנון, זאת חשיבה אסטרטגית נכונה, שגם משתפת פעולה עם האויבים שלנו, או שגם משתפת פעולה עם הגורמים שאפשר לפעול איתם באזור, וגם מצד שני, נכנס גם למלחמה, וקופה את זה באמצעות כוח, אבל כוח עם מטרה אסטרטגית, בעצם של שיהיה לנו שיתוף פעולה, או שיהיה לנו שכנים שיותר קל להתמודד איתם.
זה כבר דוגמה של שימוש בכוח בשביל יעד מדיני, שזה התקדמות שלב, אבל אתה אף פעם לא רוצה להיות כוח שקופה על חברה זרה איזשהו מבנה זר, כלומר מדינה נוצרית ריכוזית בלבנון, בטח כשהשיעים הופכים להיות הקבוצה הכי גדולה אתנית. אבל כן, זה בהחלט דוגמה לשימוש ולחשיבה על יעד מדיני במסגרת השימוש בכוח צבאי. ופה אנחנו עולים על מהו יעד המדיני הנכון. ישראל לא צריכה לבוא ולנסות לכפות מבנה, בטח לא על מדינות כמו לבנון. ישראל צריכה לעבוד עם האוכלוסייה המקומית, בשביל לנסות ולראות איך אתה מפתח איזשהו מבנה של סדר, שהוא אורגני לחברה שם, והוא לא תלוי בקידונים של צה"ל. כי זה מה שבדרך כלל קורה כשמתקינים איזשהו ממשל בובה. אם הוא צריך אותך, הוא כנראה יהיה חלש מדי, ולכן גם הוא יהיה חלש ברגע שתצא משם. אז אתה נשאר מעורב הרבה מעבר למה שאתה רוצה.
כן, זה בעצם מזכיר את הסוגיה הווייטנאמית. האם יש דרך כלשהי שבה אפשר ליצור צדל או דרום לבנון מתפקדת באמצעות הכידונים של צהל או של צבא ארצות הברית ולעזוב באיזשהו שלב מבלי שהצבא הקטן הזה שהקמת ואימנת ישחט? אנחנו רואים דוגמאות היסטוריות לדבר הזה?
שוב, זו השאלה אם אתה בא ואתה מנסה לתמוך באיזשהו כוח מקומי מול כוח זר שפלש אליו. לדוגמה, ארצות הברית והטליבן מול הסובייטים. כן, הטליבן אחרי זה הצליח להשתלט, כן, לצערנו גם התקדם אחרי זה לאל-קאידה, אבל זה דוגמה שאתה עוזר לכוח גרילה מקומי, להוציא שלטון עוין. אבל שוב, המטרה שלך היא לא לבוא ולקחת, להביא איזשהו שלטון, ולהנחית אותו על המדינה, או אפילו לקחת איזושהי קבוצה קטנה, שתהיה תלויה בך, כאשר אתה רוצה להשליט. עכשיו, כמובן שאימפריות היו בדרך כלל עושות את זה, כן, לקחת איזשהו מיעוט קטן, ולשים אותו כמיעוט המנהיג, ופקידות המנהיגה, בלגיה ברואנדה, כאחת הדוגמאות היותר מפורסמות לדבר הזה, ואני לא, שוב, ופה זה כבר עניין של מה האינטרס של אימפריה, בדרך כלל אימפריה מקבלת איזה שהם משאבים, יש לה הצדקה לכיבוש, ולכן יש לה גם סיבה להמשיך ולהישאר ולתמוך בעזרת הכידונים שלה, בשביל אינטרסים כלכליים או אסטרטגיים כאלו ואחרים, לא זה מה שישראל צריכה להיות. ישראל, אני לא רואה טעם בלבוא ולכבוש את המרחב סביבנו, גם בגלל שיש שם אנשים, יש בני אדם בלבנון, בסוריה, שזכותם המלאה לבחור את המדינה שלהם, ואני בטח לא רוצה לבוא ולהתקין איזשהו שלטון עוין, או שלטון שעוין להם, שלטון זר להם, ולהחזיק אותו על הכידונים שלי, כן? אבל אם נבוא ונגיד באזורים של רוב דרוזי, שרוצה ממשל דרוזי באזור שלו, הוא מבקש תמיכה, אפשר לדבר על תמיכה, כשכמובן אני שוב בא ומגדיר את הסף שלי, אני לא רוצה שמה שאני תומך בו ימשיך וידרש לתמיכה שלי כל הזמן, שזה כבר מעלה שאלה אסטרטגית אחרת שלו, איך אתה מנהל כוחות שליחים, איך אתה תומך בהם, מה הגבול שאתה צריך. דוגמה איראנים, כן, גם זה אחד מהחסרונות בשימוש בכל מיני פרוקסיס, שהם כל הזמן צריכים ממך משאבים בשביל להמשיך ולהתקיים. לכן לדוגמה, שוב, אם אני מסתכל על לבנון, אני רוצה איזשהו פתרון פוליטי בלבנון, שהוא משרת את הלבנונים, ואני לא צריך לפעול, אני לא צריך לקיים אותו צבאית, אני לא צריך לכפות אותו על האוכלוסייה, והאידיאל שלי זה שאותו מבנה פוליטי בלבנון, ידאג לרווחת התושבים שלו, גם כנראה שהוא משרת את כל הלבנונים, כנראה זה מה שהוא יעשה, ואז אני יכול לעבוד איתו, בצורה שהיא מדינית, דיפלומטית, ולא רק צבאית.
מה הבדל, עוד שאלה מערב, מה הבדל בגישה לפעולות צבאיות בין ישראל למדינות אחרות? כלומר, מה נובעת? האם זה מקיומם של מוסדות כאלה ואחרים במדינות אחרות שעוסקים בחשיבה אסטרטגית, וההיעדר שלהם בישראל, או מיותנו מדינה צעירה שעוד לא התבגרה? או שיש לך איזה רעיון אחר?
זה מה שדיברנו עליו. למדינות אחרות יש ניסיון בחשיבה שלהם עם מלחמה ככלי מדיניות. ככלי של פוליטיקאי, ככלי של מדינאי. אני מנהל משטר מכסים, אני מנהל יחסים דיפלומטיים, ולפעמים אני שולח חיילים. אוקיי? אני פולש למדינות אחרות, אני מקם מדינות אחרות כדי להשיג את האינטרסים שלי, אני מקדם אותם. וזה נכון לארצות הברית שניהנה למלחמות של יש ברירה בשביל לקדם את האינטרסים שלה בהמיספירה המערבית. נכון, לבריטניה, צרפת, איטליה, כלומר, רוב המדינות, כשהן חושבות על הביטחון הלאומי שלהן, והן חושבות על הצבא, הצבא הוא כלי כדי לשרת את היעד המדיני שלי. כן, הצבא הצרפתי נועד לשרת אינטרסים כלכליים מדיניים גם במערב אפריקה. הוא יבוא ויעזור לדיקטטור האפריקאי שידידותי לצרפת, כי זה משרת את האינטרסים שלי, זה גם משרת איזושהי תפיסה צרפתית, שהיא עדיין דואגת למדינות שהיו פעם תחתיה תחת הקולוניאליזם הצרפתי, מתוך איזושהי גם תפיסה של הקולוניאליזם שלה.
איך זה מצטלם?
שוב, אז בצרפת, כלומר, צרפת ההתייחסות שלה לקולוניאליזם שלה, הוא ברובה שהוא היה מאוד נאור, והכל היה בסדר ולא היו פשעים. מקרון פעם מתנצל על פשעי הקולוניאליזם ויצאו נגדו. עכשיו, איך זה מצטלם? זה השאלה איך אתה דואג שזה יצטלם. כלומר, איך אתה מראה את זה? ומה הכוחות שאתה משתמש? אז כאשר הצרפתים שולחים כוחות בדרך כלל למערב אפריקה, זה בדרך כלל נגד כוחות טרור וגרילה. וזה בדרך כלל נובע מככה שהבעלי ברית של הצרפתים הם גם אלו שמנהלים את המדינה. אז קרוב בוודאי שהכוחות טרור וגרילה הם נגד בעלי הברית שלהם. אז איך זה מצלם? זה, אתה יודע, זה כבר, איך, how do you package it? כן, אתה קורא לזה משימת שלום, משימת הבטחה, ולפעמים זה גם, אגב, זה באמת יכולה להיות משימת שלום, כן? אני דואג למשימת שלום, אני דואג ליציבות באזור מסוים, וחברה צרפתית קורה שמה אורניום וזהב. יכול להיות גם וגם. יכול להיות גם וגם.
אבל למה לפי דעתך כל כך חסרה החשיבה האסטרטגית, החשיבה של שימוש בכלי צבאי על מנת להשיג מטרות מדיניות? למה אנחנו כל הזמן חושבים בדיכוטומיה הזאת של כוח על מנת להשמיד, על מנת להכריע?
שוב, אז קודם כל, בואו נזכור שמדינת ישראל חיה עד היום עם השואה, כנרטיב מייסד שלה. כלומר, אני לא יודע איך היה בתקופתך בצבא, אבל כשאני הייתי קצין צעיר בבה"ד 1 בהכנה לצבא, המשוואה הייתה מאוד ברורה, מדינת ישראל קמה כי עשו לנו שואה. זה הצלקה של מדינת ישראל. ושואה זה הרי נאצים, זה מלחמת העולם השנייה, זה רצח, זה השמדה, כלומר, זה כל הדברים השליליים של מלחמה טוטלית, שהיא רעה, כן, חלילה לא בא ומצדיק וזה, ולכן אנחנו גוררים איתנו כבר 73 שנה את המטען ההיסטורי-פסיכולוגי הזה, ונכון שהדור שחווה את השואה הנוראית הזאת, הוא כבר ברובו לצערנו לא איתנו, אבל הבנים והנכדים, הנינים שלנו, כנראה ימשיכו לסחוב את כל המטען הזה, ואתה רואה גם שכל השיח הפוליטי בישראל, כאשר מחפשים את הדימוי הפוליטי ליריב שלך, אז יש נאצי ויש פשיסטי, ופה זה בערך נגמר, וכל ההשוואות שלנו, כל העולם חשיבה שלנו, הוא מאוד מאוד מוגבל מסביב לזה. ולכן אני חושב שא', עד שלא נשחרר את המטען הזה, ונתחיל באיזשהו שיח חיובי של למה אנחנו חיים פה, מה הסיבה שיש לנו מדינת ישראל, למה אנחנו חיים פה. אז אני לא חושב שאנחנו נעזוב את הטראומה הזאת, למרות שזה עבר את הזמן. דבר שני, הוא שאחד התופעות שרואים בממסד האקדמי ביטחוני שעוסק בסוגיות של ביטחון וצבא, זה שהוא בעיקר מאוכלס בקצינים בכירים בדימוס. ואז מה קורה לנו? קורה לנו שיש לנו את התת אלוף, רב אלוף, שגדל בתוך המערכת עם החשיבה הצרה הצבאית, ואז הוא הופך לדוקטור, לפרופסור במכון מחקר, ואז הוא ממשיך את המנטליות הזאת ואת השפה שהוא לקח מהצבא. אפשר לדוגמה לראות את זה בפרסומים של המכון למחקרי ביטחון לאומי, שרוב השדרה המחקרית הבחירה שלו הם תתי אלופים, רבי אלופים אלופי משנה בדימוס, שהשפה שהם משתמשים בה והחשיבה שהם מדברים, השפה שהם משתמשים בה והחשיבה שלהם, היא זהה למה שקורה בצבא. ואז במקום שהמחקר האקדמי, או הגופים האקדמיים יאתגרו את הצבא בחשיבה שלו, כן, יתנו ייעוץ אחר, אז הצבא מסתכל לאקדמיה ורואה, היי, אתם חושבים כמונו, והאקדמיה מסתכלת על הצבא ואומרת, כמובן שאנחנו חושבים כמוכם, כי החשיבה הזאת היא נכונה, כי בילינו עכשיו 30 שנה במערכת. ולכן אני חושב שזו עוד בעיה. וגם, אתה יודע, ואתה רואה את זה בשיח עם אנשים, דוקטורנטים נגיד, ליחסים בינלאומיים, שאין להם רקע ועבר צבאי, הם מבינים שכדי להתקבל להיות מתמחה במכון מחקרי ביטחון לאומי, אתה צריך להתיישר עם חשיבה מסוימת, ועם מונחים מסוימים. ואז זה פשוט מזין את עצמו, ואין איזושהי חשיבה ביקורתית שבאה מבחוץ, כדי לערער על התפיסה. מזלנו עכשיו, כשיש לנו גם את ה-new media, את המדיה החברתית, וגם כשיש לנו עוד גופים אקדמיים שצומחים בארץ, אז יכול להיות שאנחנו נראה את השיח הזה מאותגר ומתחילים באמת לנסות איזשהו שינוי. אבל הוא ייקח זמן עד שנגיע לזה.
שאלה נוספת, האם אתה בעצם אומר שכשאתה כובש מדינה, ניתן לכבוש רק מדינה שיש לה איזושהי אחידות ולכידות עוד לפני שכבשת אותה, ולא ניתן לכבוש מדינה, נגיד כמו לבנון, כי מראש היא מפוררת לכל כך הרבה פרגמנטים קטנים, ואז אי אפשר בעצם לייצב שם משטר מסודר ונורמלי, בלעדיך או איתך, כי הכל שם מראש בבלגן.
כן, נכון, אבל בוא ניקח דוגמה את יפן. יפן, כשכבשת אותה ב-1945, אתה כבשת אומה מאוחדת ש... נהנתה משלטון ריכוזי אחד במשך משהו כמו 300-400 שנה מאז סיום תקופת המדינות הלוחמות. אוקיי, גרמניה גם הייתה לנו מדינה שכאשר כבש, כאשר האמריקאים כבשו אותה, כבר היה לאום גרמני, היה לנו את המאה השנה של לאומיות גרמנית, איזושהי זהות משותפת. כאשר אני מסתכל על לבנון, יש לאום לבנוני? כלומר, כשאני אכבוש אותה, מה אני צריך? אני הולך להתחיל לבנות אומה מחדש, הרי זה מה שהיה לנו בעיראק. פלשת לעיראק, חיסלת גם את מפלגת הבת, כלומר, חיסלת את כל המוסדות הישנים של המדינה, ששלטו, שהמציחו דיקטטורה ריכוזית של מיעוט אתני, וניסית להקים דמוקרטיה במדינה שאין לה לא רקע או מוסדות ליברליים, ואין אפילו איזושהי זהות לאומית משותפת שמחברת את השי... בדרום עיראק עם הקורדי בצפון. אז אני אומר, יש דוגמאות טובות, יש דוגמאות פחות טובות, וצריך לדעת איך אנחנו משווים את זה. השאלה האם אתה כובש מדינה שהייתה קיימת, ממלכה שהייתה קיימת, איזשהו עם שיש לו הסכמה בינו לבין עצמו שהוא רוצה לחיות ביחד, או שאתה נופל על חבורת שבטים שאין להם שום קשר אחד עם השני, חוץ מזה שהם מפעם לפעם שונאים את מי שפולש עליהם, אפגניסטן, וכל אתה מנסה להתחיל ולהקים מדינה. אוקיי, ואגב, שוב, הטיעון הזה, הטיעון, כן, הטיעון של גרמניה ויפן, הדוגמה הזאת היא בדיוק הדוגמה שהביאו כאשר דיברו על לכבוש את אפגניסטן ועיראק, ואמרו, אנחנו נכבוש את אפגניסטן ועיראק, ואנחנו נבנה אותם כמדינות לאום חדשות. אוקיי, ואז בזבזו שם טריליון ומשהו דולר, וכך וכך אלפי הרוגים. אוקיי, אז שוב, אני אומר, אני מסכים איתך שיש מקומות שזה מצליח, יש מקומות שזה לא מצליח. אוקיי? ואני גם חושב, כמדינת ישראל, אני גם לא מעוניין לבוא ולייצר לאום לבנוני, ואני גם לא מעוניין לבלות 30 שנה בכיבוש של מדינה שלמה. כן? עם אוכלוסייה של כמה, 4-5 מיליון בני אדם היום. זה כיבוש שיעלה לי כמויות של משאבים. אבל אחרי שהממשל בא ומכיר ועובד איתם, אחרי שיש לך איום צבאי ממשי, כלומר, כאשר אחרי שכבשתי את לבנון, מי יהיה מלבנון, למה שהלבנונים ירצו שאני אמשיך ואישר? כשכבשתי את יפן, אז יפן בא ומסתכלת, אוקיי, יש לי את ברית המועצות שמאיימת עליי, יש לי את סין הקומוניסטית שמאיימת עליי. אם אני כבשתי את דרום קוריאה, יש לי את צפון קוריאה. כלומר, יש לי איזושהי סיבה שאני נשאר. כבשתי את גרמניה, יש לי סיבה. כלומר, יש איזשהו אינטרס. יש איזשהו אינטרס שהמדינה מחליטה והאליטה מחליטה, אני נשאר ואני מוכן לעבוד איתך ואני בונה את עצמי. אוקיי? אבל שוב, אני אומר, יש דוגמאות, צריך לדעת איך אנחנו משווים אותם וגם האם אנחנו מוכנים, האם אנחנו רוצים לשלם. מחיר, שאגב, אנחנו לא יודעים אם זה יסתיים ב-20-30 שנה או יותר.
האם אותה חשיבה אסטרטגית תקפה גם לגבי ארגוני טרור, או שהם משוקלים את הדברים בצורה שונה?
כן, בדרך כלל גם ארגון טרור הוא איזשהו, הוא בדרך כלל תנועה פוליטית שיש לה איזושהי מטרה, שבשבילה היא מפעילה את הטרור. כלומר, אם הארגון טרור שלי שולט בשטח ואין לו מטרה, עוד מטרה לתקוף, אז הוא מתמסד והופך לאיזושהי סמי מדינה. גוף פוליטי שמנהל את האזור, וגם צריך לאמר, כלומר, בין מדינות, אז בעיקר אנחנו מכירים את ההרתעה הגרעינית, כשההרתעה, החשיבה על הרתעה בין מדינות בנושא הקונבנציונלי, החשיבה הצבאית היא איך אני מכריע את היריב במקרה ופותחת מלחמה, ובזכות היכולת שאני בונה להכריע את היריב, אני מרתיע את היריב מלפתוח במלחמה, ואם נפתח את המלחמה, אז אני כמובן יוצא. ויש לזה לפעמים תוצאות מאוד הרסניות, כן? לפני מלחמת העולם הראשונה, אז הרוסים והגרמנים והצרפתים, כולם בנו את היכולת להכריע, וברגע שהיכולת הזאת ולא הצליחה להרתיע, אז קיבלנו את מלחמת העולם הראשונה. שוב, כל מיני סיבות פוליטיות והמהלך שקרה שם. אז אני לא יכול לחשוב על דוגמה של ארגון טרור שאתה מרתיע, תהיה אותו מלפעול נגדך כשהמטרה שלו היא לפעול נגדך, כי זה מהותו של ארגון טרור.
יש לך איזה המלצה תרבות נקרא לזה על כל התחום הזה של הרתעה, אסטרטגיה, כמובן שהפודקאסט שלך מעולה לחשיבה אסטרטגית, אבל...
לא, קודם כל, שוב, דיפלומטיה של, אני אומר שוב, כי אני חושב שדיברנו על דיפלומטיה של קיסינג'ר בטורקיה, אני חושב.
נכון, דיברנו.
דיברנו. אז דיפלומטיה של קיסינג'ר...
דיברנו, זה ספר...
זה ספר נהדר, קודם כל, כאילו, כדי להבין את הנושא הזה של אסטרטגיה גרעינית והרתעה. אני חושב שסרט שמאוד טוב מתעסק בנושא הזה של הרתעה גרעינית ואיך היא נחשבת, כלומר, הכישלון שלה, זה גם יש לנו את The Sum of All Fears, של תום קלמסי, עם בן אפלק, וגם יש לנו את דוקטור סטרנג'לאב, שזו סאטירה, פרודיה אפילו על החשיבה האסטרטגית הגרעינית בימי מלחמה הקרה, ואיך רואים שפתאום כשזה נכשל, אז כל המשחקים האלו נכשלים. עוד מקורות, עוד המלצות, שוב, מאמרים על nuclear deterrence, כלומר יש בשפע, זה גם מסוג שהוא נמצא גם היום, כששואלים על ארצות הברית מול סין, מה לדוגמה צריכה להיות התגובה במתקפת סייבר הרסנית, האם מתקפת סייבר יכולה להצדיק מתקפה גרעינית, שזה אגב, זה לא שאלה טריוויאלית שלו, כי לדוגמה בדוקטרינה הגרעינית של רוסיה, מתקפת סייבר משמעותית על מתקנים קריטיים למדינה, יכולה להצדיק מתקפה גרעינית, שאז השאלה את מה תוקף גם. זה גם סוגיה, אתה תוקף את השרתים, שזה יכול להיות במדינה שלישית, אתה תוקף את המדינה שתוקפת, איפה, איך אתה יודע, מי תוקף אותך. סוגיות כאלו. זה מבחינת ההמלצות תרבות, אני חושב, טיפה להכיר את הצד המעניין של הרתעה גרעינית, כמו שהיא מוכרת יותר בעולם, פחות את הנושא של הרתעה, כמו שעוסקים בה פה בארץ.
לא, אבל הכוונה גם לחשיבה אסטרטגית. אז חשיבה אסטרטגית זה קיסינג'ר ודיפלומטיה. יש עוד משהו על חשיבה אסטרטגית שאפשר כאילו, שוב, מי שיזין לפודקאסט שלך מבין כמה זה מפתח וזה, ברור שאנחנו ממליצים עליו, אבל זה obvious.
שוב, כאילו כל נושא שמתעסק ביחסים בינלאומיים, כלומר, כל ספר על מלחמות וכל נושא שביוגרפיה שרוצים על מדינה, היא כנראה יתעסק ביחסים... גם בחשיבה אסטרטגית, גם באינטרסים לאומיים, כלומר, זה משהו שהוא, זה כמו המים שבהם אנחנו שוחים בחשיבה. כאילו, אתה יודע, דגים לא כותבים מאמרים על מים. הם יודעים מה זה מים, הם חיים מים. כמובן, שוב, אפשר כאילו גוגל איט, ותוכלו למצוא מספיק ערכים. קלאוזוביץ' גם כמובן, סון צו, Art of War.
כי הם יותר מתעסקים במלחמה, פחות במטרה, אבל טוב, שוב, קלאוזוביץ' באמת מחבר בין שני התחומים.
חשיבה אסטרטגית מתחילה ממקום של מלחמה, ומשם היא משליחה להמון מקומות, כן? גם פוליטיקה אתה מדבר בנושאים של מלחמה, גם אני בטוח מסע ומתן של עורכי דין, אז אתה מחפש את הנקודות תורפה של היריב, אתה מחפש את המרכז כובד שלו, ואתה חושב רגע איך אתה מזיז את המהלכים. אולי יש פחות נושא של אלמנט של זמן ותזמון של מהלכים ודיונים משפטיים, אבל כלומר, החשיבה האסטרטגית יונקת מחשיבה צבאית, אחרי זה אנחנו יכולים להשליך את זה על כל מיני מקומות.
יש דיבורים בתקופה האחרונה על זה שיש לאיראן כבר נשק גרעיני, או שהם הגיעו ממש ממש קרוב לפצצה וכבר לא ניתן יהיה לעצור אותם, ונשאלת השאלה מה הדינמיקה שתקרה במזרח התיכון ברגע שאיראן תעשה ניסוי גרעיני ראשון. ונשאלת השאלה מה הדינמיקה שתקרה במזרח התיכון ברגע שאיראן תעשה ניסוי גרעיני ראשון. איך זה ישנה את המפה של המזרח התיכון?
תיאורטית אתה יכול להשיג הרתעה גרעינית שתושג על ידי הצוללות שייתנו לנו בעצם יכולת מכה שנייה, שזה אומר שאם איראן תחליט לתקוף אותנו אז הצוללות שלנו יוכלו לתקוף את איראן ולכן איראן לא תתקוף אותנו מלכתחילה. סוגיה אבל, ופה זה אחת השאלות בניסיון לנתח איך תראה הדינמיקה הגרעינית בין ישראל לבין איראן, ברגע שאיראן מבצעת את הניסוי הגרעיני הראשון שלה, היא יודעת שבאיזשהו מקום עכשיו מתחיל שעון זמן מול ישראל, כי היא לא יכולה להיות בטוחה שישראל במקום לקחת עמדה את מגננה, כלומר לבוא ולהגיד יש לי צוללות, ואני בטוחה שזה ימנע מהאיראנים, ישראל לא תבוא ותגיד, אני עכשיו הולכת להקות באיראנים בחוזקה בכל המערך הגרעיני המוגבל שעוד יש להם, ולנסות ולחסל את האיום הגרעיני הזה, כלומר בתחילתו, במקום לנסות ולהגיע לאיזשהו מאזן. ואז האם הפצצה הראשונה שאיראן תבדוק תהיה בכלל ברמה תיאורטית, כלומר על ידי איזה שהם ניסויים או תפוצץ את זה נגיד בהתאם לתכנון בצפון קוריאה, ואז תשתמש בידע הזה כדי לבנות נשק גרעיני, ארסנל גרעיני מתחת לפני השטח, ולעשות מכה ראשונה מול ישראל, לנסות ולבזר את הנשק הגרעיני שלה, לשים אותו נגיד על ספינות סוחר, ספינות אזרחיות, ואחרי זה להשתמש בזה בתור יכולת מכה שנייה, כל מיני דברים כאלו. זה בהחלט, זו שאלה, מה תהיה הדינמיקה? ישראל יכולה לייצר יכולת הרתעה גרעינית מול איראן, השאלה האם היכולת הרתעה הזאת היא לא תאיים על איראן מלכתחיל לנסות ולהגיע לאיזושהי מתקפה ראשונה, או לנסות ולגוון את האמצעי התקיפה שלה, או לנסות ולבצע איזושהי אסקלציה ואיום על ישראל, כדי לנסות ולמנוע מישראל להקות אותה.
אתה יכול לנסות לתאר לנו מה המטרה של נשק גרעיני? כאילו, האם המטרה היא באמת להכריע את האויב, או להרתיע אותו, כמו שבאמת דיברת בהתחלה, שהרתעה בעולם הרחב בעיקר מדברת על נשק גרעיני, ולא על לתת מכות עד שהאויב נמאס לו מלילחם, כמו לפי קיר הברזל של ז'בוטינסקי?
האיום בלירות, כלומר, היתרון, השימוש העיקרי בנשק גרעיני זה לאיים על היריב שלי שאני אראה אותו, אז לדוגמה במקרה של איראן, ברגע שיש לי את הנשק הגרעיני, אז אני יכול להגדיר, יש לי עכשיו מטריה גרעינית שמגנה עליי מפני פעולות לדוגמה של ארצות הברית, כי ברגע שיש לי נשק גרעיני, ואני מחליט, בדוגמה, להדליק את השיעים במזרח ערב הסעודית, אז האמריקנים מוגבלים ביכולת התגובה שלי, כי יכול להיות שאני אפעיל את הנשק גרעיני על ישראל, על בסיסים אמריקנים בבחריין וקטר, כלומר, היכולת שלי של מדינה גרעינית לאיים על כוחות האמריקנים, הופך את המקביל, את היכולת של האמריקנים, להגיב לצבאית. ברגע שיש לך את הנשק הגרעיני, אתה יכול להעלות את האסקלציה שלך מבחינת התקיפה, אוקיי? שוב, היום אם אני איראן, ואני מחליט להבעיר את מזרח ערב הסעודית, אז אין לי שום הבטחה שארצות הברית לא תחליט לשלוח את מפציצי ה-B2 שלה, ולמחוק אותי, להחזיר אותי לעידן האבן. היה ויש לי נשק גרעיני שאני יכול לפרוס אותו, מול, בסיסים בחריין, קטר, כווית, ערב הסעודית, ישראל, הטילים יכולים להגיע אפילו מול הצי השישי, כוחות יכולים, טילים איראנים יכולים להגיע גם לאירופה, אז אם אני, יש לי את היכולת הזאת, אז עכשיו אני הופך את התגובה האמריקנית להרבה יותר מוגבלת, והופך את הנושא גם להרבה יותר מורכב בשביל האמריקנים. מה האיראנים באים ואומרים? האיראנים, וזה, ככה עובד את הנושא הזה של אסקלציה גרעינית. האיראנים מעוניינים לבצע פעילות מלחמתית שהיא מתחת לסף של פעילות גרעינית, והם יודעים שברגע, והם מאיימים על ידי נשק גרעיני, שאם האמריקנים יתקפו אותם, אז הם יעלו את זה לאסקלציה גרעינית. אוקיי, עכשיו, ארצות הברית לא תרצה להגיע להתחיל לחילופי ירי גרעיני על איראן. אוקיי, נכון, היא יכולה להשמיד את איראן עשרות פעמים, אבל לא תעשה את זה. מבחינה גרעינית, כי קודם כל, אף מנהיג בעולם לא יושב וחושב, אוקיי, בשביל שדה נפט אי שם בערב הסעודית, אני הולך להרוג 80 מיליון בני אדם, וגם מפני שברגע שארצות הברית תעשה את זה, ידלקו הטילים בסין, וידלקו הטילים ברוסיה, כי אם ארצות הברית עכשיו מוכנה למחוק מדינה בנשק גרעיני, מי אומר שזה אני לא אבא בתור? אגב, גם איך אני יודע שטילים שעפים לאיראן, לא פתאום מכוונים גם למוסקבה, טילים בליסטיים. יש פה אסקלציה משמעותית, בעיה משמעותית, שהאיראנים רוצים להביא אותה, לאמריקנים. אוקיי? כלומר, על ידי האיום בנשק גרעיני. ואז הם פועלים ברמה שהיא מתחת לסף הגרעיני של ארצות הברית, של כל מדינה אחרת.
אתה מדבר הרבה בהקשר של סין, בהקשר של ארצות הברית, על צי גדול. מה עם ישראל? מה הגודל צי הנכון שיהיה לה, אם יש דבר כזה בכלל גודל צי מתאים למדינת ישראל, לפי דעתך, מבחינה אסטרטגית?
שוב, אנחנו צריכים, אתה יודע, צריך להתאים אמצעים ליכולות ולמטרות. אז צוללות, אתה צריך בשביל יכולת מכה שנייה. והשגת, אתה יחסית מסודר. עכשיו, מבחינת צי, אני יכול לפצות על החיסרון שלי עם, מבחינה מספרית וכמותית, על ידי עבודה עם שותפים מקומיים. אני יכול גם לבוא ולנסות ולצמצם את היתרון האסטרטגי שיש ליריב, לדוגמה, באמצעות אמצעים טכנולוגיים של טילים או אמצעים אוויריים. לדוגמה, טורקיה, שהיא כוח ימי משמעותי, היא מוקפת בהמון המוניים שמקילים עליי להרים סוללות גם נגד טילים, גם בזכות המרחב הצפוף של הים התיכון, קל לי להפעיל כוחות אוויר מבסיסים ביבשה, בעצם לקחת איים ולהשתמש בהם כסוג של נוסעות מטוסים, ואני יכול לעבוד ביחד עם קואליציה של מדינות אחרות, כדי לקחת את המספרים הקטנים ולנסות ולהגביר אותם, ביחד עם איזושהי מעצמה גדולה שתומכת בי. אז אם אנחנו מדברים רגע ואיך אנחנו מנסים לחשוב, אז אם לדוגמה ישראל תרצה להקרין כוח לתוך הים האדום, היא יכולה לעבוד עם חוד האמירויות, היא יכולה לעבוד עם בריטניה, שעכשיו חוזרת לנוכחות גלובלית, גם בים האדום בכלל במזרח אפריקה, באוקיינוס ההודי, אנחנו יכולים לעבוד עם הודו, אולי עם ערב הסעודית, כשננרמל את היחסים. כלומר, הדרך שלך לפצות על החיסרון הגיאוגרפי, וגם החיסרון במשאבים, כי צי מים כחולים הוא מאוד יקר, ספינות זה משהו יקר, זה על ידי עבודה עם שחקנים אחרים, ולנסות ולמצוא איפה אתה יכול לנצל את הגיאוגרפיה כדי להגביל ולהשפיע על היריב שלך. זה הדרך היחידה שיש לנו לעשות את זה.
האם ישראל לפי דעתך צריכה לבנות נושאת מטוסים בשביל להתמודד מול כל היומים האלה בים האדום, מול איראן, בשביל אולי לתקוף אותם בדרך יותר קרובה, כי הרי המרחק טיסה מישראל לאיראן הוא מאוד גדול, או בכלל בשביל להתמודד עם איומים רחוקים יותר? מה דעתך?
יו, יכולה, כן. שאלה מה הצרכים שלך, כלומר, אני לא מכיר שמישהו חושב על זה, אבל אתה יודע, דברים משתנים, כן, אנחנו נמצאים לפני המון שינויים שהולכים להיות במערכת הבינלאומית, אנחנו מאוד רגילים לככה שארצות הברית היא זאת שמגנה על קווי השייט העולמיים, ארצות הברית הולכת להתמקד ימית בסין במזרח אסיה, זה הולך לדרוש ממנה המון משאבים, מדברים על טריליון דולר לצי של 350 ספינות. אוקיי, אז אתה צריך להתחיל למצוא את הפתרונות שלך, והים האדום כבר יש לנו את הרוסים, יש לנו את הטורקים, יש לנו את היפנים, יש לנו את הסינים, יש לנו את הבריטים, את הצרפתים, כלומר המון המון שחקנים, את מצרים כמובן שנמצאת שם. אוקיי, אז צריך לעבוד, יכול להיות אגב שאתה לא תצטרך, אולי אתה תעבוד ביחד עם האמירויות, תשתמש באיזשהו בסיס של האמירויות שיש בסומליה, בסומלילנד, או באריטריה, תשיג עם זה, אולי תעבוד עם האתיופים, אוקיי, ברגע שהם השיגו להם גישה לים, שנראה שהם עובדים על זה על ידי יחסים טובים עם אריטריה, כנראה שזה גם היה היעד, אחד היעדים בהסכם השלום עם אריטריה. אז יהיו שינויים, אני לחלוטין יכול לחשוב לראות איזשהו כוח משימה ישראלי פועל בים האדום במפרץ עדן, בשביל לשרת את האינטרסים שלנו, שאנחנו רוצים לייצא למזרח אסיה, אז אנחנו בטח רוצים את הנתיב הזה גם חופשי מפיראטים וחופשי מלחץ עוין של הטורקים לדוגמה, או אולי אפילו המצרים. באיזשהו קונפיגורציה. אבל לאט לאט, מה שנקרא, אנחנו בהתחלה ממש של התהליכים האלו. ייקח עוד זמן שכנראה נראה אותם קורים.
טוב, אז ככה לקראת סיום, אני רוצה להגיד משפט שעמית סגל כתב בטור השבועי שלו, וחשבתי שהוא מאוד רלוונטי לענייננו. לא מזמן פגשתי את מנהל הדסה, פרופסור זאב רוטשטיין, שאלתי אותו כמה מאוכלוסיית האנושות מתה עד היום בזקנה. אז זאב רוטשטיין עונה לו בערך 95%. ועמית סגל שואל, ועל כמה תעודות פטירה מופיעה סיבת המוות זקנה, אז זאב רוטשטיין עונה לו, אפילו לא על אחת. אז בהקשר שלנו של אסטרטגיה, נראה לי שכל מדינה מגיעה לסופה בסופו של דבר, בגלל איזשהו חולשה אחת, או באיזה פרצה אחת, או איזה מלחמה אחת, שבאמת הם נתפסו לא מוכנים, אבל נראה לי שכאילו הבעיה הכוללת היא חוסר בחשיבה אסטרטגית.
יכולה להיות שזה בעיה בחשיבה אסטרטגית, יכול להיות שזה תנאים אסטרטגיים שפשוט נהיים גרועים, כן? פולין נעלמה למשהו כמו 230, 40 שלה, משהו כזה, בגלל תנאים אסטרטגיים גרועים. אומות נעלמות מכל מיני סיבות, גם חשיבה בעייתית, גם הזדקנות של האוכלוסייה, גם ריקבון רוחני וריקבון מחשבתי. אתה יודע, you name it. בסדר, אתה יודע, אנחנו צריכים, המטרה שלנו בתקופה שיש לנו פה על כדור הארץ, שהאומה ממשיכה הלאה, לתת אותה במצב קצת יותר טוב לדור הבא, ולקוות שהוא ימשיך וכן הלאה וכן הלאה.
אז תודה רבה ניצן.
בשמחה.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.